נידת הפיין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', 12 שורות מלמטה, תנו רבנן. 12 דברים שאלו אנשי אלכסנדריה, אלכסנדריה של מצרים, את רבי יהושע בן חיננה. למה הם שאלו דווקא אותו? תוספות בעמוד הבא כותב שרבי יהושע בן חיננה, זה הכוונה אותו רבי יהושע בן חנניה, סתם רבי יהושע שבשס. בדורו, תמיד כשהיו מתקילים את עם ישראל בכל מיני שאלות על היהדות, על התורה, הוא היה עונה תשובות קולחות, ברורות ומשכנעות. ותמיד כשהיה איזה גזרה על עם ישראל בגלל התורה, בגלל המצוות, הוא תמיד היה משכנע ומעמיד את הדברים, מעמיד את התורה. עד כדי כך, שהגמרא במסכת חגיגה דף אי עמוד ב' מספרת שלפני פטירתו, התלמידים שאלו אותו, כבוד הרב, נו, ומי עכשיו יעמוד בשבילנו לענות את התשובות כמו שאתה היית עונה עד עכשיו? אמר להם, על פי פסוק בספר ירמיהו, שברגע שלא יהיה מי שיענה בעם ישראל תשובות, אז גם לא יהיה בין אומות העולם מי שישאל את השאלות. לא יהיה להם שאלות, לא יהיה להם את החוכמה לשאול את השאלות בכלל. בכל אופן, בזמנו הוא היה אותו אחד שענה את התשובות לקיסר ולאפיקורסים ולכל אלה שבאו להפריע לתורה ולמצוות. אז מטבע הדברים, כשאנשי אלכסנדריה היה להם שאלות על התורה, הם באו לשאול את רבי יהושע. אבל דווקא השאלות שהם שאלו היו שאלות ממש לעניין. שלושה מתוך הדברים שהם שאלו היו דברי חוכמה, דברי הלכה. שלושה היו דברי אגדה. שלושה דברי בורות, רש"י כותב שטות. המהרש"א מסביר למה זה דברי שטות, כי זה דברים שקשורים לענייני הטבע. כל הפילוסופים, החוקרים, כל המדענים למיניהם, מנסים לחקור את הטבע, אבל הם הרי לא בראו את העולם. הם לא באמת יודעים את כל הסודות של הטבע. אז הם מעלים כל מיני השערות לא מאומתות, ובסוף הם מפילים את זה, וכל הזמן מתקדמים. הם צריכים כל פעם להתקדם, ואלה שמתקדמים אחר כך מפילים את מה שאלה שהתקדמו בנו, בקיצור, ססון ושמחה ליהודים. אבל חכמי ישראל, כשהם אומרים דבר בענייני הטבע, הם קולעים. למה? כי הם אומרים את זה על פי תורת האלוקים, שהוא בעצמו ברא את העולם ואת הטבע. טוב, אז על כל פנים, התשובה של רבי יהושע כמובן הייתה תשובת אמת. ועוד שלושה דברים הם שאלו בדברי דרך ארץ. והגמרא מיד מבארת את השלושה דברים הראשונים שאלה היו שאלות בדברי חוכמה. השאלה הראשונה שהם שאלו הייתה השאלה הבאה. הרי למדנו במשנה בשיעור הקודם שישנם חמישה תומות, חמש תומות, שנכון שבדרך כלל תומת מת זה התומה הכי חמורה שיש, אבל החמש תומות האלה יש בהם דבר מסוים שאין את זה בתומת מת. מה שנקרא אבן משמה. אבן משמה, הכוונה היא שאם יש בגדים, כלים על הרצפה, ומעל זה יש אבן מאוד כבדה, מושמה, שהיא מונחת עליהם, ויושב על זה אחד מהחמישה תמאים האלה, ומתמה במסע את הבגדים האלה. נו, אז הרי גם מת מתמה במסע. לא, אבן משמה זה לא סתם תומת מסע, כי מכיוון שאתה לא יכול להגיד שהבגדים נושאים את הזב, כי הרי האבן הכבדה הזאת ממש רובצת עליהם, הם לא נושאים שום דבר. בכל זאת, יש תומה שנקראת אבן משמה בחמשת התמאים האלה. עכשיו, שאלו אנשי אלכסנדריה, אותם חמישה תמאים שמתו, אז הרי למדנו במשנה שעדיין יש את תומת אבן משמה, מכיוון שכשהם היו בחיים היה להם את התומה הזאת, אז עכשיו כשהם מתו, התומה הזאת נשארה בהם כמו שהיה בחיים. עד מתי? אז ענה להם רבי יהושע, עד מתי מתמים במסע? אמר להם, עד שימוק הבשר, עד שירקב הבשר, כמו שגם ראינו. טוב, שאלה השנייה שהם שאלו. בת של אחת שהייתה משולחת, זאת אומרת, אדם שהתחתן, ואחר כך גירש את אשתו, אשתו הלכה התחתנה עם מישהו אחר, והוא או שגירש אותה או שהתעלמנה ממנו. אסור לבעלה הראשון לשוב לקחתה. אי אפשר אחרי להחזיר גרושתו, אחרי שגרושתו כבר התחתנה עם מישהו אחר. מהי הדין המשולחת הזאת שהוא כן התחתן איתה ונולדה בת? האם היא מותרת להתחתן לכהן או לא? מה היא לכהן? צד אחד אולי אפשר לומר, ודאי שאסור. מי אמרינן קל וחומר? ומה אלמנה? מותר להתחתן עם אלמנה? בדרך כלל כן. יש אחד שאסור לו, לכהן גדול. אבל שאין איסורה שווה בכל. לא לכולם אסור להתחתן עם אלמנה, רק לכהן גדול אסור. למרות שהאיסור הזה הוא קטן, שהוא רק לכהן גדול, בכל זאת, כשנולד בן, אחרי שהכהן גדול התחתן באיסור עם אלמנה, בנה פגום, הוא נאסר בכהונה. אז זו גרושה שהתחתנה באיסור עם בעלה הראשון, שאיסורה שווה בכל. אין יהודי שמותר לו להחזיר את גרושתו אחרי שהתחתנה. אז אינו דין שבנה פגום, כל שכן שבנה יהיה אמור להיות אסור בכהונה, זה צד אחד. עוד דילמה אפשר לומר לו, בנה יהיה מותר לכהונה, למה? מה לאלמנה לכהן גדול שיש בה חומרה מסוימת בעניין הזה? שהיא עצמה מתחללת, ברגע שהיא מתחתנת עם כהן גדול באיסור, היא עצמה נאסרת לכהונה, אם היא הייתה כהנת מהבית, אסור לה מעכשיו לאכול תרומה, היא יותר לא יכולה להתחתן עם כהנים. אז לכן אני אומר שהבן שלה גם כן יהיה פסול לכהונה, לא עומד זאת, מחזיר גרושתו, היא בעצמה לא מתחללת. אז אם כן, אולי נאמר שגם הבן שלה לא יתחלל. למה היא בעצמה לא מתחללת? הגמרא במסכת יבמות דף סמך. הגמרא במסכת יבמות דף סמך ט' עמוד א', דורשת את זה מהפסוק שנאמר לגבי אחת שנפסלת בכהונה. מי זאת האחת הזאת שנפסלת לכהונה? זאת אחת שהיא בת איש כהן, אחת שהייתה כהנת מהבית, כי תהיה לאיש זר. הלכה, עשתה את שטות חייה, התחתנה עם מישהו שהוא זר לה, שהוא היה אסור לה להתחתן איתו. היא בתרומת הקודשים לא תאכל, זהו, היא נפסלה מכהונה. אסור לה מעכשיו ועלה לאכול תרומה. גם אם היא לא נשואה לאותו אדם פסול כבר, גירש אותה, התאלמנה ממנו. לא נולדו לה ילדים ממנו. היא עכשיו מהיום ועלה אסור לה יותר לאכול תרומה בשום פנים ואופן, היא נפסלה מכהונה. אז דורשים מזה, דווקא אם היא תהיה לאיש זר, דווקא אם זאת שהתחתנה, אם זה שהתחתנה איתו, היה אדם שהיה זר לתמיד. לעומת זאת, מחזיר גרושתו, פעם ראשונה שמתחתנו, אז הבעל הרי לא היה זר לה. אז לכן, גם אם אחר כך גירש אותה, התחתנה עם מישהו אחר, ואחרי שהיא השתחררה מהמישהו אחר הזה, הוא בא והתחתן איתה באיסור, היא כבר לא נקראת איש זר. הוא כבר לא נקרא איש זר, ולכן היא לא מתחללת לכהונה אם היא תחזור ותתחתן איתו. טוב, אז אם כן אולי נאמר, שהבת של המחזיר גרושתו גם כן לא תתחלל לכהונה. זאת הייתה השאלה ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע. אמר להן, רבי יהושע ענה לאנשי אלכסנדריה, הפסוק אומר לגבי מחזיר גרושתו, אחד שמתחתן עם הגרושה אחרי שהתחתן עם מישהו אחר, הפסוק אומר כי תועבה היא לפני השם. ממעטים דווקא היא תועבה על ידי הניסויים האלה. אבל ואין בני עניים תועבין. זאת אומרת שמותר להתחלל. לבת הזאת להתחתן עם כהן. שאלה שלישית. שני מצורעים. אדם שיום אחד ראה איזשהו כתם לבן על האור, מראה את זה לכהן. הכהן מחליט אם זה תמה טהור, אם זה נאמר נהיה תמה. מחכים עד שיהיה טהור. ברגע שזה נהיה טהור, אז יש את שתי ציפורים וכולי. אחר כך, אחרי שבוע, ביום השמיני, מביאים קורבנות בשביל שהמצורע יוכל לתאר לגמרי מהצרת שלו. צריך להביא שלוש קורבנות. צריך להביא עולה, חטאת ואשם. שני כבשים, אחד לעולה ואחד לאשם, ועוד כבשה לחטאת. זה מדובר שהוא עשיר. אם הוא אדם עני, אז במקום הכבש של העולה והכבשה של החטאת, הוא מביא שתי עופות. תורה נותנת לו גם להביא שתי עופות. עכשיו, זה הקורבנות של המצורע שמביא בהם השמיני לטהרתו. הגיעו שני מצורעים, שנכנסו לבית מקדש, אנחנו יודעים בית מקדש, היה המולה גדולה, בבית אלוקים נהלך ברגש, היה באמת תכונה גדולה תמיד בבית מקדש, ולא פלא שנתערבו קורבנותיהם, היה קשה להם להשגיח על השלוש הקורבנות של כל אחד מהם, והקורבנות של המצורעים האלה התערבבו. עכשיו, התערבבו קורבנותיהם זה בזה, אז עצם זה שהתערבבו הקורבנות, אפשר לפתור את הבעיה. מה, איך יפתרו את הבעיה? יבוא הכהן, ייקח את אחת מהחטאות ויאמר, אני מקריב אותה לשם בעליה. הקדוש ברוך הוא יודע מי בעליה של החטאת הזאת, אז לשמו אני מקריב. וכך ייקח את החטאת השנייה והכל על מקומו בשלום. כאן הסיפור נהיה מורכב יותר בגלל ההמשך של הסיפור. וקרב קורבנו של אחד מהם, זה דבר ראשון, כבר הקריבו חטאת אחת. ומת אחד מהם, זה דבר שני, אחר כך מת אחד מהמצורעים. מה הבעיה פה עכשיו? השני, מה תהיה עליו? איך השני, המצורע השני יוכל לצאת מהצרת, איך הוא יתאר לגמרי לידי קורבנות, מה הבעיה? מצד אחד, אז ככה, אולי כדאי לחדד את הנקודה הזאת. אם אחד מהמצורעים היה מת לפני שהקריבו בכלל קורבנות, לפני שהקריבו בכלל את החטאות, אז אין בעיה. לוקחים את שתי החטאות, שתיהם הולכים למיטה, כדין חטאת שמתו בעליה, והמצורע השני יביא חטאת אחרת, יביא חטאת חדשה. כאן מה הבעיה? שמת אחד מהם וקרב חטאת אחת. אז לכן, מצד אחד, אתה לא יכול להקריב אותה לחטאת את מה שנשאר, כי אולי זאת היא בדיוק של זה שמת. חטאת שמתו בעליה, אתה לא יכול להקריב. מצד שני, מה תגיד? אז תביא חטאת חדשה, אתה לא יכול, כי אולי הקריבו את החטאת של זה שחי, אז כבר הקריבו בשביל הקורבן חטאת. אי אפשר להפריש חטאת חדשה. חטאת זה בעל חטא. אדם שלא עשה חטא לא יכול להביא חטאת. או שזה בא לחטות, לנקות, לתאר, אבל אדם שכבר נהיה טהור מיצרת, לא יכול להביא עוד פעם חטאת. אז אם כן, אי אפשר להביא חטאת אחרת גם לו. אז מה עושים? מה עושים? איך הוא יצא? הרי יש פה ספק, אולי הוא לא יקריבו בשביל קורבן חטאת אחרת. אמר להם רבי יהושע, הרי מה כל הסיבה שאי אפשר להביא חטאת אחרת מספק? כי זה חטאת בהמה. חטאת עוף אפשר כן להביא על הספק. אבל מה תגידו, בן אדם הזה עשיר, הוא לא יכול להביא חטאת עוף, אז שיהפוך את עצמו לעני. ואם הוא יהיה עני, הוא יוכל להביא חטאת עוף. עוף אפשר להביא על הספק. למה? מפרשים מסבירים שעוף שונה מבהמה. בהמה, כשמקריבים חטאת, מעלים את האיברים על גבי המזבח, את האמורים על גבי המזבח. אז לכן, אתה לא יכול חולין בעזרה לעלות את האיברים על גבי המזבח. לעומת זאת, את האימורים על גבי המזבח. לעומת זאת, בעוף אנחנו לא מעלים שום חלק מהבשר על המזבח. כל החטאת העוף נאכלת לכהנים. מה כן? את הדם נותנים על המזבח. בסדר, אין למזבח אל אדמה, אפשר להביא חטאת כזאת על הספק. אז לוקחים את הבן אדם הזה, הופכים אותו להיות עני, על ידי דבר נורא פשוט. כותב את נכסיו במתנה לאחרים, ובאותו רגע הווי עני, אין לו כסף עכשיו, ואז הוא יכול להביא חטאת העוף. הוא מביא חטאת העוף, וזה אפשר להביא גם על הספק. חטאת העוף הבאה על הספק. עכשיו, גם אם הוא יצא ידי חובה בחטאת הראשונה, בסדר, הוא יכול להביא על הספק את החטאת העוף הזאת. שואלת הגמרא, והעיקה השם, הרי מצורע חייב להביא גם קורבן השם, וקורבן השם אי אפשר להביא אותו מעוף. אין כזה מושג השם העוף. יש חטאת העוף, יש עולת העוף, אין השם העוף. אי אפשר להביא אשם מעוף, גם אם הוא עני, זה לא משנה, הוא צריך להביא בכל מקרה כבש. אז אם כן, אולי אחד מהקורבנות היו שלו, והוא לא יכול להביא עכשיו את הקורבן אשם. אז זה, יכול להיות שכבר הקריבו בשבילו קורבן אשם. ואז הוא מביא למעשה פה, אם הוא יביא אשם אחר, הוא מביא חולין לעזרה. תראה, שמואל, אמר שמואל דבר שתכף אנחנו נראה שהגמרא מאוד מתפלט על התשובה של שמואל, שהתקנה הזאת של רבי יהושע תועיל רק כשקרב אשמו. דווקא אם כבר הקריבו את הקורבן אשם של המצורע השני, לפני שחברו מת. ורק החטאת עדיין לא קרבה, ואז יועיל שהוא יעשה חטאת העוף. שואלת הגמרא, אמר רב ששת, גברא רבא כשמואל, למה כעמילתא? איך אדם כל כך גדול כמו שמואל מתרץ, שמדובר פה שכבר הקריבו את אשמו? כמן, איקר רבי יהודה, לפי דעתו של רבי יהודה, זה אומנם יכול להיות מובן, החלק הזה, שאי אפשר להביא אשם על תנאי. ומכיוון שאי אפשר להביא אשם על תנאי, חייבים להסביר שמדובר שקרב אשמו. אבל מצד שני, האמר, ככה גורסים, האמר, אשם קבעה. הוא אומר שבתי שהקריב את הקורבן אשם, זה הזמן שקובע לדעת האם המצורע הזה הוא עשיר או עני. כמו שאנחנו נראה תכף על מה יקרה דוגמה שמאדם שבאמצע מקריבים את הקורבנות מצורע שלו, פתאום הוא נהיה עני, או שפתאום הוא נהיה עשיר. מה עושים עם שאר הקורבנות? מביאים את זה כקורבן עני או שמביאים את זה כקורבן עשיר? רבי יהודה סובר שהאשם מזאת, זה הקורבן שקובע. ואם כן, מכיוון שאתה מתרץ שכבר מדובר פה שהקריבו את אשמו, מה זה יעזור שהוא יכתוב את כל נכסיו למישהו אחר? הרי הוא כבר עשיר, האשם קבע שהוא צריך להביא גם את החטאת כמו העשיר. וכיוון דקבע לאשם בעשירות, לא מצא מייטי חטאת בדלות, אחרי שהוא הביא את האשם בתור עשיר, הוא לא יכול עכשיו להביא קורבן חטאת בתור עני, גם אם הוא נהיה עני אחר כך, כי ברגע שהוא הביא את האשם, זה מה שקבע לגבי שאר הקורבנות, אם הוא יביא אותם כעשיר או כעני. דתנן, משנה, מצורע שהביא קורבן עני, אחד מהקורבנות הוא הביא בתור עני, והוא נהיה עשיר, העשיר, לפני שהוא הביא את שאר הקורבנות. או שהוא הביא את אחד מהקורבנות כשהוא היה עשיר, ועני, הוא נהיה אחר כך עני. אז הכל הולך לפי דעת רבי שמעון אחר החטאת. אם כשהוא הקריב את החטאת הוא היה עשיר, הוא צריך גם להביא את העולה כמו קורבן עשיר, ואם הוא היה עני, הוא יצטרך להביא את העולת העוף גם כן כמו עני. דברי רבי שמעון. ורבי יהודה אומר, הכל הולך אחר אשם. אם הוא הקריב את הקורבן, אשם היה עשיר, צריך גם להביא את העולה והחטאת כעשיר, ואם הוא היה עני, הוא מביא גם אותם כעני. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הכל הולך אחר השתי ציפורים שמביאים שבוע קודם לכן, אם אז הוא היה עשיר, הוא צריך להביא את שאר הקורבנות שלו כעשיר, ואם הוא היה עני, הוא מביא גם את שאר הקורבנות שלו כעני. דרך אגב, דורשים את זה חז"ל, מה הסיבה? מסכת קריטות, דף ט' עמוד ב', דורשים חז"ל שכתוב, זאת תורת אשר בו נגע צרת, אשר לא תשיג ידו בתארתו. זאת אומרת, מי זה שיכול להביא, איזה מצורע יכול להביא קורבנות עוף בתור עולה וחטאת? זה אשר לא תשיג ידו. מתי לא השיגה ידו? בתארתו. בזה נחלקו רבי שמעון, רבי יהודה ורבי אליעזר בן יעקב. מה זה נקרא בתארתו? שזה הזמן הקובע להגיד האם השיגה ידו או לא השיגה ידו. לפי דעתו של רבי שמעון, תארתו זה מה שמחפר לו על החטא, שזה הקורבן חטאת. ולעומת זאת רבי יהודה אומר, בתארתו זה מה שמכשיר אותו לאכול קודשים, זה קורבן אשם. אחרי שמזים מהדם של הקורבן אשם על האגודל של יד ימין ועל האגודל של רגל ימין ועל השפיץ של האוזן הימנית, מאז הוא נהיה מוכשר לאכול בקודשים, מותר לו לאכול קורבנות, וזה נקרא בתארתו, כי אז הוא נהיה טהור לאכול קורבנות על ידי הקורבן אשם. ורבי אליעזר בן יעקב סובר, בתארתו זה מה שגורם לו תחילת התארה, תחילת התהליך של התארה, כמובן מתחיל כבר ביום תארתו שמביא שתי ציפורים, כמו שמובא בתחילת פרשת מצורע. בכל אופן, אבל על כל פנים, אם אתה אומר שזה הולך לפי רבי יהודה, אם אתה אומר שזה הולך לפי רבי יהודה, מובן למה אתה אומר שהשם לא בעל ספק. אתה לא יכול להביא השם על ספק, אתה חייב להגיד, או שבן אדם חייב השם, או שהוא לא חייב השם, ולכן חייבים להסביר את הסבר כמו ששמואל אמר, שמדבר שכבר הקריבו את השמו, אבל מצד שני זה לא מסתדר, כי הרי לפי דעתו זה לא יועיל שהוא יפקיר את, שהוא ייתן את נכסיו במתנה למישהו, בשביל שהוא יוכל להביא חטאת אוף שבא בתור אני, כי ברגע שהוא הביא אשם, אז הוא כבר נחשב עשיר, כי כשהוא הביא את האשם הוא היה עשיר, אז אם כן, הוא יצטרך להביא בכל מקרה חטאת בהמה, והוא לא יכול להביא חטאת בהמה, כי יש ספק אם בכלל הוא צריך או לא צריך, וזה לא בא על הספק, אז אין את הפתרון הזה. והיא כרבי שמעון, אם שמואל תירץ לפי דעתו של רבי שמעון דאמר חטאת קבעה, אז מצד אחד, באמת את זה תוכל להסביר, שהוא יכול עכשיו לומר שהוא נהיה עני, הוא יביא חטאת שבעל, הוא יביא חטאת עני, חטאת העוף. אבל מצד שני לא צריך להגיע לזה, כי לפי דעתו של רבי שמעון, מה צריך להגיע לזה שכבר קרב אשמו, אף על גב דלא קרב אשם, נייטי אחר. אפשר להביא קורבן אשם, מספק גם, דאשמינן לי לרבי שמעון דאמר, לייטי וליטני, הוא סובר רבי שמעון שאפשר להביא בהמה אחרת ולעשות תנאי. אם חייבים קורבן אשם, זה יהיה אשם. אם לא חייבים קורבן אשם, זה יהיה נדבה. אם כיוון שקורבן אשם וקורבן שלמים, הנתינת הדם שלהם היא אותה נתינה, ואפשר לשחוט את שניהם בצפון, אז אין בעיה, הדינים שלהם יכולים להיות דווקא חופפים. דתניה, אמר רבי שמעון, אדם שהוא ספק מצורע, אז שבעה ימים הוא מתאר את עצמו, ולמחרת ביום השמיני מביא אשמו, מביא את הקורבן אשם בין שאר הקורבנות, ולוגו הוא מביא גם כן לוג של שמן אמו, ומעמידו הוא מעמיד את הקורבן אשם בשער ניקנור, שער ששם היו עומדים המצורעים, ומתנה עליו ואומר. עכשיו, אם יש לו ספק עם מצורע כמו שאמרנו, אז הוא מתנה על הקורבן אשם ואומר, אם מצורע הוא, אם אומר על עצמו, אם הוא מצורע, והוא חייב להביא קורבן אשם, נו אז מצוין, אז הרי אשמו של מצורע, ולוגו אמו, יש פה גם לוג שמן של מצורע, ואז הבאתי את מה שאני חייב, ואז כשיקריבו את זה, הוא יוכל להיות טהור עם שאר הקורבנות. ואם לאו, אם הוא לא מצורע, אשם זה יהיה שלמי נדבה, נעשה את זה בתור קורבן שלמים. עכשיו, את אותו קורבן, את אותו בהמה, נחמיר איתו את שני החומרות, גם את החומרה של קורבן אשם וגם את החומרה של קורבן שלמים. לכן, ואותו אשם טעון שחיטתו דווקא בצפון, ולא במקום אחר בעזרה כמו קורבן שלמים, אלא כמו אשם. וטעון מתנת בעונות, צריך לתת מהדם של הקורבן הזה על הגודלים של המצורע ועל תנו חוזנו כמו אשם. ומצד שני צריך גם כן את הדינים של קורבן שלמים, סמיכה, צריך לסמוך את ידיו על ראש הקורבן, ונסחים מביאים יין וכולי, ותנופה, צריך להניף את הקורבן, וחזה ושוק נותנים לכהן. זה מספק, אולי זה שלמים. ונאכל דווקא לזכרי כהונה, דווקא לכהנים זכרים, כמו קורבן אשם, ליום ולילה, לא לשני ימים כמו שלמים. ולא עודו לא חכמים לרבי שמעון שאפשר להביא מצורע יכול להביא אשם מספק בתנאי כזה. למה? מפני שמביא קודשים לבית הפסול, הרי קורבן שלמים, אם זה קורבן שלמים, אפשר לאכול את זה יומיים. אבל אתה מביא את זה מספק, אולי זה אשם. ואז יהיה אפשר לאכול את זה רק יום אחד, ואם לא הספיקו לאכול את זה יום ולילה, אז יוצא שאתה סתם פוסל את הקורבן שלמים הזה, כי מותר לאכול אותו גם למחרת. אתה בעצם מוריד מהזמן שהתורה נותנת לאכול את הקורבן שלמים, לכן אומרים עדיף שלא, גורם שסתם יפסל הקורבן הזה לחינם. אבל בכל אופן, רואים מפה, שלפי דעתו של רבי שמעון לא צריך להגיע לתירוץ של שמואל, כי הרי רבי שמעון מצד אחד באמת הוא אומר, שהקורבן חטאת היא זאת שקובעת, האם הבן אדם הזה צריך להביא את שאר הקורבנות כעשיר או כעני, אז אפשר להסביר באמת שהוא ייתן מתנה את נכסיו למישהו אחר, והוא יהיה עני, ואז הוא יוכל להביא חטאת העוף מספק. אבל מצד שני, לפי דעתו של רבי שמעון, לא צריך להגיע לזה שמביא חטאת העוף מספק. הוא יכול אפילו להביא, לא צריכים להגיע לזה שמדובר פה שקרב אשמו. אפשר להגיד שלמדובר שעוד לא יקריבו את האשם שלו, ובכל זאת הוא יביא את האשם גם כן על הספק. אז למה שמואל תירץ מצד אחד שאותו אחד יביא את הקורבן השם שלו? מצד אחד אומר רבי אומר שמואל שאת החטאת מביאים חטאת העוף, כמו שתראית שם רבי יהושע, אבל אומר שמואל מצד שני, מדובר פה שכבר קרב אשמו. למה צריך להגיע לזה שכבר קרב אשמו? מתרץ את הגמרא, שמואל סבר לה כרבי שמעון רק בחדה. הוא רק סובר כמותו שהקורבן השם הוא לא זה שקובע האם הבן אדם נחשב עשיר לגבי שאר הקורבנות או עני. אבל הוא פליג עלי בחדה, הוא חולק עליו על משהו אחר, הוא סובר שאי אפשר להביא אשם בתנאי, כמו שרבי שמעון סבר שאפשר כן, אבל שמואל חולק על רבי שמעון בעניין הזה, והוא סבר שאי אפשר להביא אשם על תנאי. טוב, עכשיו עוברים לשלושה דברי האגדה ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע. דבר ראשון, כתוב אחד אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא אכפוץ במות המת, תחזרו בתשובה, לא רוצה להמית את הרשע, לא אכפוץ במות המת. וכתוב אחד אומר, כי חפץ השם להמיתם. רגע, זה סותר, אתה רוצה שיחיו או שהפסוק השני? מתרץ להם רבי יהושע, אני אגיד לכם את ההבדל. כאן, הפסוק הראשון שאומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, תחזור. זה מדובר בעושין תשובה. חזרת בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שחוזר בתשובה. אפילו כתוב לפי דעה אחת, יותר מצדיקים גמורים. וכאן הפסוק השני שאומר כי חפץ השם לעמיתם, זה חלילה חלילה אם הבן אדם לא ניצל את ההזדמנות ושאין עושים תשובה. טוב, פסוק דבר שני שהם שאלו, כתוב אחד אומר שהקדוש ברוך הוא כי לא יישא פנים, אין נשיאות פנים אצלו, הכל הולך דין אמת ויושר ולא ייקח שוחד. וכתוב אחד אומר באמצע ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. לכאורה נראה שהקדוש ברוך הוא כן עושה פנים לישראל. אז באמת תוספות מביא שהתירוץ, מה שמובא במסכת ברכות דף חף, התירוץ הוא באמת פשוט מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, איך לא יישא פנים לישראל שהם נושאים כביכול לי פנים. אני אמרתי להם, אם אתם אוכלים סעודה, אכלת וסבאת וברכת. אם נהיית סבא, תברך ברכת המזון. והם מחמירים על עצמם, בן אדם אכל כזית, כבר מברך ברכת המזון. אז אתה רואה שעם ישראל הם טובים. הם עושים את רצוני מעצמם. אז אם הם פעם שגו או משהו שלא היה בסדר, ראוי שאני אשא להם פנים, כי הם מגלים את דעתם שהם באמת מאוד רוצים לעשות את רצוני. אז זה גם חלק מהדין, זה גם חלק מהיושר. זה תירוץ שמתרצים מסכת ברכות, אבל הוא תירץ, רבי יהושע, לאנשי אלכסנדריה תירץ להם תירוץ אחר. כאן, מה שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, זה קודם גזר דין. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות להם עדיין פנים. וכאן, מה שהקדוש ברוך הוא לא נושא פנים, זה לאחר גזר דין. שאלה שלישית ששאלו בדברי האגדה, כתוב אחד אומר כי בחר השם בציון. מצד שני, כן, בירושלים. וכתוב אחד אומר פסוק שני, כי על אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת, אתם יודעים כבר ממתי על אפי ועל חמתי העיר הזאת? למין היום אשר בנו אותה כבר, עד היום הזה. נו, זה לכאורה נראה סותר. מתרץ את הגמרא, תרץ להם רבי יהושע. כאן, הפסוק הראשון דיבר קודם שנשא שלמה את בת פרעה. ואז באמת השם בחר בציון. וכאן, הפסוק השני מדבר, לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. אחרי שנשא שלמה את בת פרעה, שזה היה באיסור, שלמה אמנם היה לו חשבון לשם שמיים, אבל על כל פנים הוא עשה את זה לשם, בכל אופן, אבל זה היה איזושהי עבירה ששלמה המלך עשה, ומאז אומר הקדוש ברוך הוא, למין היום אשר בנו אותה, אני כבר לא נהניתי מן העיר הזאת. עכשיו, יש כמה הסברים, מה פירוש הרי, מה זה למן היום אשר בנו אותה? אז יש מסבירים שידוע שבשעה שנשא שלמה המלך את בת פרעה, אז בא מלאך, נעץ קנה, נעץ חרב בים, באותו מקום שננעץ החרב בים נבנה כרך גדול של רומי, העיר הגדולה של רומי, שמשם בסוף החריבו את בית המקדש. אז מסבירים שזו הכוונה מאותו יום שבנו אותה, לא הכוונה מהיום שבנו את ירושלים, את ציון, אלא מהיום שבנו את אותו כרך גדול של רומי, שזה היה מתי שנשא שלמה את בת פרעה, וזה פירוש נפלא ביותר. יש על זה עוד פירושים. טוב. עכשיו נעבור לשלושה דברי בורות ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע. שאלה ראשונה שאלו, הרי ידוע שמתי שחטאו שם אנשי סדום והמורה, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים שיהפכו את סדום ואת המורה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להציל את לוט ואת משפחתו, אז הוא שלח גם כן מלאך שיציל את לוט ואת משפחתו. אמר להם המלאך, אל תפנו לאחוריכם, אל תפנו לאחוריכם. אבל אשתו של לוט הסתובבה אחורה לראות איך שסדום מתהפכת, ובאותו זמן היא הפכה להיות נציב מלח. היא הפכה להיות נציב מלח, ממש גוש של מלח. אז שאלו אנשי אלכסנדריה, תגיד מה הדין של המלח הזה? האם זה התהפך במהות שלו? התהפך לגמרי למלח אמיתי, או שזה בעצם נשאר מת, רק שהמת הזה נראה כמו מלח? ואז הוא התאמת ומת מת. זה השאלה שהם שאלו. אשתו של לוט, מה הוא שתתאמה? אם התאמת ומת מת כשאר מתים או לא? אמר להם, רק מת מתמה, ואין נציב מלח מתמה. זאת אומרת, היא הפכה להיות למלח ממש, ולכן היא לא מתמה כמת. שאלה שנייה שהם שאלו, בן שונמית, הרי אלישע הנביא החיה את הבן של האישה השונמית. עכשיו, אחרי שהוא החיה אותו, מהו שיתמה תומת מת כמו שאר מתים? האם הוא נחשב עדיין כמו מת, או שברגע שהחיו אותו הוא הפך להיות חי? אמר להם, רק מת מתמה, ואין חי מתמה, ועכשיו הוא חי, הוא לא מתמה תומת מת. שאלו אותו שאלה שלישית, מתים לעתיד לבוא, שבתחיית המתים יחיו, צריכין הזעה, כמו שמזים על בן אדם שהוא נטמא תומת מת, מזים עליו מאפר פרה אדומה, ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי לטהרתו, האם הם צריכים גם כן את ההזעה הזאת, או אין צריכין? עכשיו, למה הם באמת שאלו, אחרי שהוא ענה להם על בן השונמית שגם אותו יחיו, ואמר להם ש... הוא לא מתמה, אז מה השאלה לגבי תחיית המתים? אז תוספות מביא שכתוב לגבי עתיד לבוא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אז לכן הם הסתפקו, האם יצטרכו לעתיד לבוא את הזעת המים האלה, זה יהיה הזעק של אפר פרה אדומה, או שזה מים אחרים של טהרה אחרת. אז באמת הוא ענה להם, אמר להם רבי יהושע, את השאלה הזאת אין לי שום צורך לענות לכם. למה? לכשיחיו, לעתיד לבוא, כשיחיו, הרי... נחכם להם, אנחנו כבר נתיישב בדבר, נחליט, אז נבדוק מה היה ההלכה, וכרגע זה לא נוגע. איקה דאמרי אמר להם תשובה אחרת, וכשיבוא משה רבנו עמהם, הרי בתחילת המתים גם משה רבנו יבוא, אז כבר נשאל אותו. שלושה דברי דרך ארץ הם שאלו, אנשי אלכסנדריה, את רבי יהושע בן חיננה. הדבר הראשון בענייני דרך ארץ, מה יעשה האדם ויחכם? יחכם בחוכמת התורה. אמר להן, ירבה בישיבה, אין קיצורי דרך, שילמד הרבה. וימעט בסחורה, זה יבוא כמובן על חשבון המסע ומתן. אמרו לו, הרבה עסוק הם ולא יועיל להם. אתה רואה, לא כולם חכמים כמותך, למרות שהם מרבים בישיבה וממעטים בסחורה. אלא, אמר להם הרבה ישוע ברנחיננה, יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שיזכו גם כן להיות חכמים. יבקשו מהקדוש ברוך הוא שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הגמרא מבארת את הפסוק, מה זה מפיו דעת ותבונה? תנא רבי חייא, משל למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו. עכשיו, כולם מקבלים את האוכל בסעודה, אבל מה? מושגר לאוהביו, אלה שהוא אוהב אותם במיוחד, להם הוא נותן ממה שלפנה, ממה שנותנים למלך. הרי המלך מקבל את המנה המשובחת יותר, אז אלה שהוא אוהב אותם, הוא נותן להם מהמנה שלו. מפיו כביכול, מה שהוא צריך לאכול. טוב, על כל פנים, אותו דבר גם כאן, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נותן לו חוכמת התורה, כביכול מהחוכמה שלו, חלק מחוכמתו ליריעיו. שואלת הגמרא, מה יקה משמלן? אחרי שאתה אומר שכל העניין פה זה להתפלל, אז למה אתה אומר ירבה בישיבה בכלל רבי יהושע? עונה הגמרא, דהה בלא הלא סגיה. זאת אומרת, אם אדם כל החיים שלו יתפלל והאר עינינו בתורתך, פתח ליבי בתורתך, תן בליבנו בינה להבינו להשכיל, והוא רק יתפלל, והוא לא יפתח את הספר ויתחיל ללמוד בפועל, וירבה בישיבה, זה לא יועיל. ואותו דבר גם אם בן אדם רק ירבה בישיבה ולא יתפלל, זה גם כן לא יועיל, אלא צריך את שניהם. דעה בלו הלו סגיה. שאלה שנייה ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, מה יעשה האדם ויתאשר? דרך אגב, הדף שלנו דף עין, ראשי תיבות עשיר. מה יעשה האדם ויתאשר? אמר להן, ירבה בסחורה. ירבה בסחורה. אין אדם יישב בבית, איך הוא יהיה עשיר? וישא וייתן באמונה. מה זאת אומרת ישא וייתן באמונה? שיהיה ישר מצד אחד, מצד שני גם שיאמין בקדוש ברוך הוא שהוא זה שמפרנס אותו ומעשיר אותו. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו, לא נהיו עשירים. אלא אמר להם, יבקש רחמים ממי שהאושר שלו שהוא יזכה להיות עשיר. שנאמר, לי הכסף ולי הזהב, אני אחלק למי שאני אחליט. אז שואלת הגמרא, האם זה הפתרון להתפלל, אז מה יקה משמלן? למה הוא אמר לפני כן ירבה בסחורה? דה בלוהה לא סגי. כי צריכים גם מצד אחד לשאת ולתת באמונה, מצד שני להתפלל לקדוש ברוך הוא. שאלה שלישית, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? ענה להם, אמר להם, יישא אישה הוגנת לו. אישה שמתאימה לו מבחינת הייחוס שלה, שהיא לא תהיה ממזרת וכדומה, תהיה אישה הוגנת לו. ויקדש עצמו לשמש בצניות, אומר רשי, בשעת תשמיש. הערוך לנר אומר שבן אדם שמשעת עצמו, כמו שאנחנו נראה בהמשך, שאפשר על ידי זה שאדם נותן שתהיה אישה מזרה תחילה, יולדת זכר, זה שהוא מתאפק ומשעת עצמו, זה גם כן קדושה. אדם שמתאפק זה הקדושה. אמרו לו, היצעה שאתה אומר היצעה טובה, אבל הרבה עשו כן ולא הועילו, לא נהיה להם מזה בנים זכרים, אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שיזכה לבנים זכרים. שנאמר, הנה נחלת השם בנים, שכר פרי הבטן. אז אם כן, אם התפילה היא זאת שמועילה, אז מה יקמה שמלן, למה הוא אמר, יישא אישה הוגנת לו ויקדש עצמו? התשובה היא, דה בה, בלא הלא סגי, אי אפשר לזכות לבנים זכרים בלי להתפלל ובלי לישא אישה הוגנת לו ולקדש עצמו בשעת השמיש. מבארת הגמרת הפסוק שהזכרנו מקודם, נחלת השם בנים שכר פרי הבטן. מהי שכר פרי הבטן? אמר רבי חמא ברבי חנינה, בשכר שמשין עצמם בבטן, כשנמצאים בשעת השמיש, כדי שתזרע אשתו תחילה, ואז יוצא שהוא מקדש את עצמו, הוא מתאפק, הוא מתגבר, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר פרי הבטן. עד כאן דף עין.